אז הרב איתן מסביר, הסביר קודם כל ככותרת, ואחר כך לצלול בתוך הסוגיה עצמה, שהשאלה אם התורה ניתנה בו' וז', זה קשור למה שיום שישי ויום שביעי היו בבריאת העולם. נכון שכך, כאן אנחנו יודעים למיניתיים על ימי החודש, לא על ימי השבוע, כי כל העמודים שמבחינת ימי השבוע בשבת ניתנה תורה, אבל הרב יצל אומר שכמו שבריאת העולם התחילה מיום ראשון, אז ביום שעם ישראל מגיע להר סיני, משם התורה מתחילה, העולם מתחיל להיוולות מחדש. יש קומה חדשה של עולם, יצירה חדשה של עולם, ולכן ימי חודש סיוון באותה שנה שהגיעו להר סיני, הם מקבילים לימי בריאת העולם. ויש הבדל בין יום שישי ליום שבת. יום שישי זה יום שבו נברא האדם. כל כולו קשור לנזר הבריאה, לעולם האדם, שנתתי לך מהלכים בין העמודים האלה. האדם עם הבחירה החופשית שלו, עם עולם הדעת המיוחד שניתן באדם, זה אור מיוחד. ויש את האור של השבת, ששבת, כיוון שבה השבת תראה כאילו כל מותיך עשויה. זה דווקא מקום שלא קשור לפעילות האנושית ולבחירה החופשית, אלא יותר קשור אל הסגולה, אל מול הבחירה, או יותר קשור אל המציאות. אז זה לא... כך בסדר? כן. כן, כן. אתה שעובד? בסדר. כן. טוב, אני אשכח רגע.
קיצור, אתמול
שיתרמו
לנו מיקרופון לפני
שתורמים. כן, כן, כן. נעשה קמפיין מיוחד על ה...
שמיטה עכשיו,
תעזבו אותי.
תודה.
אז כמו שאמרתי, שבת לעומת שישי לא מבטאת את הפעילות האנושית, אלא מבטאת, כיוון שבה השבת ראה כאילו כל מצחה עשויה, את הסגולה, אפשר לומר, אל מול הבחירה, ואולי שבת, כמו שהרמב"ם אומר, שכיוון שבת אל מכל מלאכתו, שזה בעצם קשור אל כללות ההוויה. הרמב"ם אומר שאז כל חוקי הטבע נוצרו בשבת, כי עד יום השביעי, כל המציאות כולה הייתה רצון אלוקי שמחדש את הכל לשם מאין, ויום השביעי זה היום שבו הכתיב לעצמו מנוחה, בעצם כל חוקי הטבע וכל ההוויה כולה בעצם מתחוללת בשבת. אז אפשר לומר, שזה בין שישי לשבת, זה בין בחירה לסגולה. אפשר לומר שזה הבדל בין העולם האנושי לבין המציאות העולמית. אפשר לומר שזה הבדל בין יוזמה, שמי שתרח בערב שבת, לעומת התבטלות, ששבת בחינת הקשבה אל הקול אלוקי שעוטף את כל הרי הכולה. וזה בעצם מחלוקת הרבי יוסף ורבנן, היא מה החידוש הגדול של וירד השם להר סיני, ששכינה יורדת אל העולם, שזה איך חמדה גנוזה מתגלה במציאות עצמה. אפשר להבין את זה בשתי מבטים, שמבט הראשון נראים קצת דומים, אבל לאט לאט נבין עד כמה הם שונים אחד מהשני. אפשר להבין את הירידת תורה אל העולם, איך התורה יורדת אל עולם החומר, איך היא יורדת אל עולם המעשה, איך היא מקדשת את כל כוחות החיים עצמם. זה מבט אחד שעוד רגע נרחיב אותו. ואפשר להבין שכשהתורה יורדת למציאות, החידוש הוא איך היא יורדת לא לכוחות החיים, לחומר, אלא דווקא איך היא יורדת לעולם הדעת של בני אדם. דיברה תורה כלשון בני אדם שלא בשמיים היא, שתורה מתגלה דרך הספיגה שלה בכלי הקליטה התודעתיים שלנו. שבאפשרות השנה שאמרתי, זה יותר קשור לזה שהתורה ניתנה בזין, שהיא יורדת אל הצמחים, יורדת אל הדומם, ויורדת אל הבעלי חיים, יורדת אל כל הוויה כולה, שזה הגוולט בירידת שכינה לתחתונים, איך היא יורדת אל עולם החומר. אבל אם התורה ניתנה בוו, שבעצם עיקר הדגש זה דווקא עולם האדם, אז עיקר חידוש התורה, זה איך תורה נקלטת דווקא בקליטה של אתה חונן לאדם דעת ולמד לאנוש בינה. בעצם המהר"ל כבר בתפארת ישראל פרק כ"ה רומז לשתי המבטים האלה, כן, אותה גמרא פורסמת שמשה עולה למרום ומלכי שערת באים ושואלים מה לילוד אישה בינינו, ויונה להם הקדוש ברוך הוא לקבל תורה בה, והמלכים לא מבטרים ושואלים שאלה שאמר לו משה שהיא שונה, תורה שהיא חמדה גנוזה שקדמה לעולם תקע"ד אורות ואתה רוצה לתנה לבני אדם, ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה אכול בכסא כבודי וענה להם תשובה, ואז משה שואל אותם כלום הורים יש לכם, למה אתם צריכים לקבל את אביך ותימך, כלום למצרים ירדתם, למה אתם צריכים את אנוכי השם אלוקיך, כלום מסע ומתן יש ביניכם, למה אתם צריכים את לא תישא את השם השם כך על השב, מיד הודו לו ונתנו לו מתנות שנאמר עלית על ראש ואת השבי, קיבלת מתנות באדם בזכות שאתה אדם, ואף מלאך המוות נתן לו מתנות, וכמו שהגמרא שמתארת, מאחז פני אל, פרשי זנב על הלא, מלמד שפרש מזיו שדי, ועננו עליו. כמו שאמרתי, אמר לו, אומר, יש כאן שתי דיונים שונים. דיון ראשון, זה מה לילוד אישה בינינו. אני אומר זה למתם ככותרת. שאלה שנייה, זה חמדה גנוזה שלך, ואתה נתנה לבני אדם. יש את הבחינה הנקבית, ויש את הבחינה הזכרית שבנו. יש את השאלה, מה לילוד אישה בינינו, שזה קשור לזה שאנחנו כולנו קשורים לזה תכונה נקדית של ילוד אישה, ויש את השאלה האחרת, שאתה רוצה לתנה לבני אדם, שדווקא בשאלה איך תורה קשורה לילוד אישה, זה התשובה שם היא מאוד פשוטה. אני כבר שאומר בשפה המערלית, שילוד אישה זה קשור יותר למה שאמרתי מקודם, שתורה ניתנה ביום שבת. כי שבת מלכתה, שבת היא מידת המלכות, המידה נקבית, שבת כמו שאמרתי, זה איך התורה צוללת אל החומר, כמו שאמר תמיד אומר, שאישה היא החומר, היא המקבלת, היא זאת שקשורה אל החיים עצמם, והגבר הוא קשור אל הצורה, הוא קשור אל השכל, הוא קשור אל המקום שעוד מעט נראית סיבוכים שקיים בו, אבל שהוא זה שנותן צורה לדברים האלה. והשאלה הראשונה של המלאכים, שמשה רבנו יש בו בחינה של חומר, של גוף, שהוא ילוד אישה, ומה לילוד אישה בינינו, איך הוא בא לקבל תורה?
שבת.
שבת מלכתה.
כן, זה כן, אבל זה
לא
החומר.
לא, כל עניין של שבת, וכאן זה שבת עונג, זה מה שמבטא איך כל החיים כולם הם אלוקים. זה מה ששבת מבטא. ושבת דווקא פעילות אנושית שובטת, כיוון שבת שבת כאילו כל מתחה עשויה, אנחנו רק מקשיבים לאור אלוקים, וזה בעצם יום שכולו שבת, שמרומם את כל המציאות כולה, מאיר איך המציאות כולה היא כולה אלוקית, כמו שהרב צצק כותב באגרות, ששבת בספירות הפנימיות היא מדרגת המלכות הכי נמוכה מכולם, אבל כל המדרגות כולם לפני בריאת העולם נשברו, ואחת מהם לא אחת מהם לא שאומר כל הסרטם, אחת מהם לא נשברה, זה מדרגת השבת, שהיא לכל המדרגה הכי נמוכה, אבל היא קומת הקומה הזכה הזאת שמבטאת איך אחים עצמם הם אלוקים, הם עצמם תיאורים. ושבת, אני עכשיו לכם קצת שומר את הבטן לקראת שבוע זה שבת, ושבת כל אכילה אכילה שבקדושה, ואם אתה חול, בשבת שינה ושבת תענוג, ואם אתה חול, אנחנו נמצאים על מדלתיה, שבת, כל המציאות כולה מתארת בצד השנים שלה. ואני רק חוזר לשאלה, מה לילוד אישה בינינו? התשובה היא מאוד פשוטה. לקבל תורה בה, שיש מעלה גדולה שקיימת בחומר, שהחומר הוא מקבל, הוא מלא ענווה, כמו שהמדרש המפורסם האחר, שהקדוש אומר למשה, הואיל ומעט את עצמך שמה שהשטן, ככה מקטרג על התורה, אז אומר הקדוש אומר למשה, הואיל ומעט את עצמך, תקרא על שמך. שדווקא שבוחנים את המין אנושי מצד העבדה הזאת, שהוא בשר ודם, שהוא חומר, שהוא קשור אל הילוד אישה, יש איזה משהו שדווקא בגלל הדבר הזה, יש בו איזו ענווה גדולה. לעומת המלאכים שמבטאים משהו מסוים, שיטה רוחנית מסוימת, והם חסומים מי לקבל את אותה הערה של התורה, דווקא יש משהו בענווה הזאת, בפשיטות הזאת, שקשורה אל עצם החומר, שזה בעצם מה שנשים מברכות שעשה לכרצונו, שקשורות אל עצם החיים, שהם יש להם יכולת, וזה מה שאמר לו אומר, שכה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, בית יעקב הם הנשים, שנשים יש להם מסוגלות יותר טבעית אל התורה, נשים במאי זכיין, שזה בעצם, עכשיו מסביר כאן לשאלה הראשונה, מה לילוד אישה בינינו? התשובה היא פשוטה, יש בהם תכונת המקבל, לקבל תורה בה, אבל דווקא שנגשים אל הצד האחר בעם ישראל, בבחינה שמקבלת התורה, שהיא הבחינה של חמדה גנוזה יש ואתה נותנה לבני אדם, שזה בעצם לצד הזכרי, שם יש משהו הרבה יותר מסובך, כי הצד הזכרי הוא צד דעתני, שיש לו מה לומר כל דבר, הוא לכאורה כמו המלאכים שגם יש השקפה, אלא לעומת המלאכים, שם ההשקפה שלהם היא צלולה ובהירה, אצל בני אדם, בצד הזכרי שלהם, בצד שבשר שהוא מצליח להבין את הדברים, אז יש אלוקים מסעת האדם ישר, והם החשבו חשבונות רבים, שם יש הרבה הרבה הסתבכויות, והרבה הרבה טעויות, והרבה הרבה יסרי מעללי איש, שאיך אור אלוקי חודר לטבע זה יותר פשוט, איך הוא חודר לפסיכולוגיה האנושית, לכל המחשבות האנושיות, זה אתגר הרבה הרבה יותר קשה, ועל זה התשובה היא הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר פנימית, כמו שהמהר"ל שם מסביר, שאחוז בכיסא כבודי וענה להם תשובה. דיברנו על זה כבר פעם, כן, שהמלאכים נמצאים סביב כיסא הכבוד, נכון שאדם נמצא מתחת לכיסא הכבוד, במבט מהצד, נראה שהאדם פחות מן המלאך, אבל במבט מלמעלה, האדם הוא ההמשך הישיר של כיסא הכבוד, הוא ממשיך את האלוקות אל תוך העולמיות, מראה איך והביא את התהילה מקרוצי חומר. יש איזה גילוי אלוקי שמתגלה דווקא דרך האדם, כמו שמשה רבינו אומר, כי האור המיוחד שאותו דווקא בני אדם, דווקא עם כל לפעמים ההסתבכויות שלהם, והנפילות והעליות שלהם עוברים במהלך ההיסטוריה, אבל הם מגלים את יתרון האור מתוך החושך, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך המצבים שנראים הכי מסובכים, איך הקדוש ברוך הוא מאיר את מחשכי הארץ, דווקא במקומות האלה של ירדנו למצרים, שמשא ומתן יש בינינו, שיש בינינו לפעמים ככה קצת מתחים מההורים, זה לא נחלתם של נשים, זה מקום הרבה יותר פשוט, של הגברים, יש להם הרבה הרבה יותר הסתבכויות, אבל יש אור אלוקי מיוחד, שמשתלשל ויורד אל תוך המציאות המסובכת הזאת, ומאיר בה את כל מחשכי הארץ. זה מה שאומר משה למלאכים, תורה למלאכים. כאילו כל מה שהמלאכים אומרים, הם רק משחזרים את השלימות הלוקית שקדמה לעולם. אבל כל תכלית בריאת העולמות, זה להראות איך אמת מהר תצמח, איך דווקא מתוך המציאות שבמבט הפשוט היא נראית מסובכת, אבל לעתיד לבוא, אז והיה יעקב למישור והכיסים לגבעה, ונגלה כבוד השם, איך כל התלכים הליכון המסובכים האלה הלכו והתיישרו, שזה בעצם מה שהמדרש שם אומר, ומביא את הפסוק, פרשי זלב עננו עליו, כמו שאמר שם מסביר בצורה מאוד יפה, שהענן הוא הפך השמש, הוא כדור וקריר, זאת אומרת השמש החמימה והמהירה, אבל שקרן אור נפגשת עם הענן, אז לא רק שהיא צריכה לצלוח ולגבור על הענן, אלא היא עצמה משתכללת ומתגברת במפגש שלה עם הענן. כמראה הקשת אשר יהיה בענן, כמו שנקרא בהפטרה מחר, כן מראה כבוד השם ויפול על פניי. שברגע שקרן של שמש נפגשת עם הדבר שהוא לכאורה הפך מנה, המגע בין הדברים האלה פתאום כפטיש שפוצץ אלה, מגוון, מגדל, מאשר את כל הגוונים שלא ידענו בכלל שקיים בשמש, פתאום רואים בשמש את הכתום, את הירוק, את הסגול, ואת התחלת וכל הצבעוניות המיוחדת שקיימת בה, שהיא באה דווקא כתוצאה מהדבר הזה. ולכן יש מעלה לא רק שאיך אלוקי יורד אל החומר, אל המקום הבנלי הפשוט, אלא איך אלוקי יורד אל השכל של אדם, שזה משהו לכאורה הרבה יותר מסובך, אבל מתוך המפגש של הקדוש ברוך הוא, עם האור אלוקי, עם מה שמצא זולת הדבר הזה, זה מה שמסוע שבר גורם לכל האור של תורה שבעל פה, לכל העושר של אוצר החוכמה, של מאות אלפי ספרים שבאים דווקא כתוצאה מקושיות ותירוצים שיש לנו אור אלוקי, ויש את השכל האנושי שהוא ככה לפעמים קצת עקשן אל מולם, אבל די ענבה גדולה וגורים גדולים, אז האור של התורה הולך ומשתכלל ומתגלה הכל, שזה בעצם מה שאנחנו אומרים שאולי אכול בכיסא כבודי וענה להם תשובה, לא בתרגום לאנגלית, ענה להם answer. כן, אני אומר טוב את האנגלית אותי, אלא ענה להם תשובה. שבאתם, מה המעלה שלי עליכם? שאני בעל תשובה. שלהיות צדיק גמור, זה משעמם, זה כבר היה באור לפני כן. אבל להראות איך אמת מלך תצמח, את סוד התשובה שקדמה לעולם, זה דבר שבא דווקא מבני אדם, דווקא מאור אלוקי, שבא מתחלנו, ולכן אף מלאך המוות נותן לו מתנות. גם כל המציאות המסובכת, בסוד שבר מעזה זה יצא מתוק, זה האור המיוחד שמתגלה דווקא בזה שהתורה ניתנה לא בזין, במקום של השלימות, שהכוונה של העלאת החומר של המציאות והאמירה שהכל אלוקי, אלא שבא דווקא מהמקום של האבוידה, של ההתמודדות האנושית שעומדת אל מולם. הבאתי את הדבר הזה כרקע, ועכשיו אני רוצה לצלול אל מחלוקת רבי יוסי לרבנן. כי בפשט הגמרא נזכיר שהמחלוקת האחת הזאת יש עוד 5 השלכות נוספות שעולות בפשט הסוגיה במחלוקת רבי יוסי לרבנן. נצא בקצרה לשחזר חמשת ההשלכות. השלכה ראשונה, האם ראש חודש באותו שנה היה ביום ראשון או ביום שני? כן, רק לזכור, אותה שנה הייתה בדיוק מה השנה שלנו, שפסח יצא ביום חמישי, ראש חודש אייר יצא בחודש שישי, כ"ח באייר שבה הייתה מלחמת עמלק, יום שישי שסמוך למתן תורה היה כ"ח באייר היה ביום שישי, שבת קודש הייתה כ"ט, שנה מדויקת, תהיה בדיוק את השנה שלנו, כן, נכון? אתם לוקחים את החשבון. כל מה שניתן עכשיו לחלוק, זה האם חודש אייר באותה שנה היה מלא או חסר, ואם אלה ראש חודש היה ביום שני או ביום ראשון. לפי רבנן, ראש חודש היה ביום שני. לפי רבי יוסי, ראש חודש סיוון, באותה שנה היה ביום ראשון, ולכן שבת, שבו נתנה תורה, זה היה בזין, אמרת רבנן, שיום שני היה ראש חודש עד בבב, נתנה תורה. זה נפקא מינה שונה. ראש חודש היה ביום ראשון השני. נפקא מינה שנייה, היא האם היו 2 ימי הגבלה או 3 ימי הגבלה. כי לפי חשבון האירועים, יום ראשון לא אמר לו ולא מידי, יום שני אמר להם, אתם תראו ללכת כהן וגול קדוש, יום שלישי הקדוש הוא אמר, הנני בא לך בעה וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, ואז פשט הפצובים שלמחרת הקדוש הוא אומר, וקדשתם היום ומחר. אז פשט הדברים הוא שיום רביעי חמישי היה התכוננות, וביום שישי ירדה שכינה. אבל רבי יוסי, שלשיטתו יש 7 ימים, אז הוא צריך לומר שלא היו 2 ימי הגבלה של וקדשתם היום ומחר, אלא היה 3 ימי הגבלה. שכל הדבר הזה קשור לעוד חידוש נוסף של רבי יוסי מחדש, שיום אחד הוסיף משה מדעתו, שלמרות שבפסוקים כתוב וקדשתם היום ומחר, אבל דרש היום כמחר, מה מחר ללא אמו, אף היום ללא אמו, ולכן היו 3 ימי הגבלה, בזכות הדרשה שלו, היו 3 ימי הגבלה. אז אספתי עכשיו שמעבר למחלוקת הראשונית של ו' וז', והאם ראש חודש היה ביום שני או שני, יש מחלוקת נוספת, האם הוא 2 ימי הגבלה או 3, ויש בעצם מחלוקת מהותית נוספת, שקשורה לזה, האם משה הוסיף יום אחד לדעתו, או שהכל היה לפי התוכנית האלוקית המקורית.
זה
3? מה זה? זה הנפקא מינה השלישית, כן. ונפקא מינה רביעית, שהיא בעצם אומרת לו, לא נפקא מינה, אבל הגמרא עושה מן הרבה עניין מהרבה בריתות, שמביאה כל מיני בריתות שכתוב, שהיום שלישי היה שלישי בשבוע, ושלישי לחודש, ורביעי שלישי בשבוע, רביעי בחודש, שהגמרא מבינה שבריתות שאומרות שבאותו שנה, היה מתאם מדויק בין ימות השבוע לימות החודש. שזה נכון רק לפי רבי יוסי, שא' היה א', ב', היה ב' וכו' וכו'. לפי רבנן, תמיד היה פער של יום בין ימי החודש לבין ימות השבוע. שיום שני בשבוע היה רק א' סיוון. יום שלישי היה ב' וכו' וכו'. שזה השלכה רביעית. השלכה חמישית, שהזכרנו אותה כבר בין השיטים, שנחלקו האם חודש אייר באותו שנה היה חסר או היה מלא. שלפי רבי יוסי, חודש אייר באותה שנה היה מלא, 30 יום, ולכן לא, כ"ט היה שבת למד הראשון, צריך לפי רבנן, היה מלא, ורק ביום שני מתחיל ראש חודש. אמרתי רבי יוסי, שבו שזה היה חודש חסר, כמו שעשינו השנה, ויום ראשון כבר היה ראש חודש, נכון? אז זה 5 נפקמינות שנגזרות מהמחלוקת אחת עם שישית מהתורה או שבת. אומר הרב סל, כל 5 הנפקמינות האלה, הם בעצם קשורים למבט הכללי הזה שאותו תיארנו. אני יתאר כאילו את הנפקמינות, אני עכשיו באמת מודה שזה דברים שאנחנו פה לא כותב, אני רק מנסה להבין את הצד הפנימי של סלב אחרי הדברים האלה, ולאט לאט לקשר את הסוגיות הזו. אז קודם כל, המחלוקת הבולטת, הראשונה, שצומחת בשאלה אם התורה ניתנה בשישי או שבת, אני מכנה זה ככה, האם התורה היא תורת האדם, או שהתורה היא תורת העולמיות, כן? והאם עניין של התורה, החידוש של התורה זה לרומם את החומר, או לרומם את עולם הדעת, את עולם התפיסה של האדם. המחלוקת הנפקמינות הראשונה שעולה מהם, זה האם באותה שנה, יום ראשון בשבוע, היה חלק במהלך קבלת התורה, כדעת רבי יוסי, או שמהלך התורה התחילה ביום שני רק עד באור סיני, ויום ראשון נשאר מחוץ לסיפור של מתן תורה. כמו שאז הצל אומר, יום ראשון בשבוע מבטא את ההופעות הבוסריות, הראשוניות, הבנליות, הבלתי מפותחות. יום שני, שמה מתחיל להיות שינוי, שמה מתחיל להיות איזו תהליך של קידום. כמו שאנחנו יודעים שיום ראשון בשבוע, כן, בצבא יש לזה אפילו כינויים, שזה יום כזה שבו יש איזה משברון כזה קטן כזה, שבו המציאות ככה נמצאת במקום הסתמי שלהם אחרי האורות הגבוהים של שבת, נופלים ככה חזק 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 לתוך העולם הזה.
זה היום השלישי למילה.
נכון, שלכן תמיד ביום ראשון, כן, תמיד עייפים, בדיוק, כן, יפה מאוד, בדיוק. ולכן יש ביום ראשון הזה איזה משהו שקשור לסתמיות החיים. שאלה, הכוח הסתמי הזה הוא חלק ממהלך קבלת התורה, או שעוד מעט נגיד הוא דווקא לא חלק ממהלך קבלת התורה? אם אתה אומר שכל בשורת התורה היא איך התורה מרוממת את העולמיות, ככה נוקד רבי יוסי, אז יום ראשון זה אולי אפילו הסיפור של איך התורה צרור לא יפה מן הארצה, שגם יום החול הכי הכי סתמי הזה, הכי הכי בנלי הזה, הוא חלק מהמערך של התורה. ולכן נכון לראות מערך שלם מיום ראשון עד שבת, שהכל הכל כלול בתוך אור של התורה. אבל אם אתה אומר שכל הבשורה של התורה, זה הבשורה שעולם התודעה, איזה תודעה נבנית כתוצאה בדבר הזה. אתה חונן לאדם דעת. וכמו שהגמרא אומרת, אם אין הבדלה, דעת מניין, תנאי בסיסי בלברר ולפתח את המודעות שלנו, לפתח את דעת אלוקים, זה קודם כל לייצר הבדלה בין קודש לבין חול, שעד רבה, ככל שיותר מבין מה זה חול ומה זה קודש, ואתה יודע, לא כמו שיאמר רבי יוסי, יתרון אור מן החושך כמימה מיתוך, אלא כפשוטו, יתרון האור מן החושך. זה לא מה זה עשה אלוקים, שדווקא שאתה מבין מה היה העולם בלי תורה, ומה העולם עם תורה, אז הדעת האנושית מזדקחת ומבינה תור אלוקי, אבל היא צריכה, וזה מסייע לה, לידיעת ההפכים, כמו שאומר המהר"ל בעולם של ידיעה, ידיעת ההפכים היא אחת, דבר נודע מהפכו ידיעה אמיתית, אז יש עניין להציג מה זה עולם סתמי, לפני שיש בו אור של תורה, ואיזה חידוש אשר בחרבנו מכל עמים והבדלנו מן התועים, שבא בזכות העובדה הזאת שקיבלנו את התורה, שבהקשר המסיים זה כאן, כמו שהרב אומר שכל התורה כולה היא מלחמה עם עובדה זרה. הרב הפלא תואר אומר שהכוונה לא כי עובדה זרה היה זה אירוע מקרי שהיה בתקופת משה רבנו, אלא עבודה זרה היא בדיוק שהייתה, כן, הרבה מי שמכיר אותו אומר, שעבודה זרה ספציפית, הנבטית, שהייתה בדיוק בתקופת, עושה כל מיני קרים, ומי שקורא דברי הרמב״ם, מזועזע מה, כל התורה היא ארכיאולוגיה, זה דום ספציפי, שסגנון עבודה זרה ששם, היה להם מנהג ללבוש האתנז ודל ולייצר כל מיני כוחות מיסטיים, אנחנו עד היום מקפידים בכל מיני מעבדות ללבוש האתנז כדי להילחם בזיקת נבטית שאנחנו אפילו לא יודעים איפה היא קיימת בעולם. אבל אומר הרב יסל בהפעילי תואר דבר חזק מאוד, כי ההיסטוריה רגע לפני מתן תורה מתארת מה קורה לעולם בלי תורה, שזה בעצם מה שהרמב״ם עסוק בו. עולם בלי תורה, תראה את זה מקום דוגים, ברוך השם שהיום אין לנו לבטים ואין לנו את הדברים האלה, אבל כל בזכות התאירה שזיקחה אותנו, רוממה אותנו, אנחנו רוצים היום מקומות כאלה גדולים, אבל תאורטית, אם פתאום לא נקיים תורה, תראו איך לאט לאט נסוג, 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 ונחזור עד אותה נקודת האפס. וכל המבט שהרמב״ם ככה מחנוך אותנו, הרמב״ם הוא מאוד, אני כבר אומר, קשור לדעת רבונן כאילו, שעניין של התורה, זה עניין של הבלטת הדת, לחדד לנו יתרון האור כנגד החושך, את האור המיוחד של התורה. לכן חייבים לומר, יש יום ראשון, שזה תראה מה זה עולם בלי תאירה, תראה מה זה עולם הראשוני, ויש תבין עכשיו שני, שינוי, איך המציאות משתנה בזכות התורה. אתם מבינים על שרבי יוסי, שיזעק בדיוק הפוך, כל עניין של התורה, זה לא עכשיו מה זה עושה לי, איך זה מחדד בי, איך זה מפתח בי כל מיני הבנות של דעת אלוקים, אלא זה בעצם להקשיב את האור אלוקי ששורה בתוך המציאות. אז יום ראשון הוא ודאי חלק מהמהלך של מתן תורה. נפקא מינה שנייה שעולה מהדבר הזה, זה מערכות יחסים של אהבה ויראה. מה העיקר הסדר של עובדת השינוי? יראה או אהבה? כי כמו שאמרנו, הזכרנו קודם שנפקא מינה נוספת שש, הזכרנו את זה קצת יותר בהמשך, אבל ראוי להזכיר אותה כבר עכשיו, שלפי רבי יוסי יש מתאם מדויק בין ימות השבוע לימות החודש. לפי רבנן, זה תמיד פעם בפער של יום אחד. יש איזה דילי של ימות החודש, תמיד מפגרים ביום אחד על ימות השבוע. ימות השבוע מבטאים את הקביעה וקיימה, את הצד האלוקי. ימות החודש קשורים לתהליכים, לתפיסות האנושיות של ישראל תקשור לזמנים. מה התכלית? התכלית היא כל מיני להראות איך המציאות שלנו תואמת את המציאות האלוקית, שזה יהיה דעת רבי יוסי, שראשון זה ראשון, שני זה שני, או שדווקא העניין הוא כמה שזה להדגיש לא את האהבה, את הזהות, אלא להדגיש את הפער, את הכמיהה להתקדם, את ההבנה שכל פעם שאנחנו מתקדמים לשלב חדש, ופתאום יש לנו עכשיו אתגר חדש, תלמידי חכמים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. איננו רוצים להגיע לימים שתאמר אין לי בהם חפת, אלא שאור הלבנה בעזרת השם לעתיד לבוא יזכה ויתרומם ויהיה אור הלבנה כאור החמה. איזה שמחה גדולה שאור הלבנה כאור חמה, אבל עכשיו פתאום הוא יציץ ויראה שאור החמה כבר עפה כמה צעדים קדימה. אור החמה יהיה שבעתיים, כאור שבעת יהיה בראשית, ואנחנו כל פעם נרדפה לדעת את השם כשחר יום מוצאו, כן? שבעצם כל מה יש איזה מרדף, איזה כמיהה, איזה מקום כזה שכל מן הולך מצד לצד, אז עד שסוף סוף חודש סיוון זכה להפוך מאלף לבית, כבר ימי השבוע כבר הפכו מבית לגימל, ושהפך להיות לגימל הם כבר הפכו להיות דלת, ותמיד תמיד תמיד יש איזו הדגשה של הפר, כי בשביל לבנות את המקום של האדם, האדם מבעה זה האדם, שנאמר אם תבעיון בעיון, את המקום הזה שכל מן רוצה את הבקשות, רוצה את התנועה קדימה, אז הוא דווקא מחפש, חלילה, לא יראת עונש,